נעסוק בקצרה קוראים בנושא היחס בין משפט למוסר, משפט לצדק. זו סוגיה בינלאומית, זאת אומרת כל מי שעוסק במשפט מוטרד מאוד מהשאלה מה היחס בין משפט לצדק. אפשר לומר שהשאלה מתעוררת בגלל ש... אני אומר, אני לא יודע מה אנשים חושבים, אבל אני מניח שכל אחד מצפה ממערכת המשפט להיות, לעסוק בצדק, להשליט צדק, ואני חושב שכל אחד מודע לזה שלא תמיד זה מצליח. אז אתה יכול למצוא סיטואציות, אתה אומר, שמע, זה לא יכול להיות, איזה מין פסק דין זה, איזה מין חוק זה. אני אומר, עזבו את התורה. בסדר. אתה אומר, עכשיו, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כאילו, אז איך אנחנו, אז מה יש לנו פה? יש לנו כזה ניסיון של 80-90%, אז מה אני עושה עם מה, או 95-99%? כן, 90, ההנחה היא הרוב זה צדק וחלק זה לא, אז אם זה לא צדק, אז למה אני עושה את זה? למרות שזה לא צדק, הרי בסך הכל בשביל מה באנו, והדבר הזה מאוד מאוד מטריד, וזה גם קשור בעיקר לשאלות, מבחינה מעשית, בפרקטיקה לשיפוט. זאת אומרת, אנחנו מצפים מהשופט לשפוט על פי החוק, בשום, בכל מערכת משפט סבירה, ומה עושה השופט שלפניו סיטואציה שבה החוק מנוגד למה שנראה לו צדק? אם אתה אומר בסוף, טוב, אין מה לעשות, יש כללים, אני עושה לפי הכללים, אז כן, אני חוטא אולי בנפשי, בשביל מה אני שופט? באתי להיות שופט, כנראה, אני מקווה, לעשות צדק, ואני עושה הפוך מצדק, והאם אני יכול לסתות מהחוק, ואיך אני יכול לסתות מהחוק, ולמה, ואם כן, אז מחר בוקר כל אחד יסתם מהחוק, אז אין חוק בכלל. השאלות האלה של יחס במשפט לצדק הן שאלות, אני אומר עוד פעם, מטרידות בכל העולם. אני אתן הקדמה קצרה של שתי הגישות המרכזיות בתורת המשפט. מה שקוראים תורת המשפט זה לא תורה, זה הפילוסופיה של המשפט, שאני לא בקיא בזה בכלל, אבל בכל אופן את המעט שאני מבין אני אגיד לכם, כי זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה גם בשביל להבין מה החידוש של התורה או של מערכת, כל מערכת משפט דתית והתורה באופן ספציפי, וגם כדי, התובנות האלה גם יעזרו לנו קצת להבין יותר טוב מה התורה אומרת. הרבה פעמים שיש משהו, הרבה פעמים בתורה נאמרים דברים שאנחנו קוראים אותם, אנחנו חושבים שהבנו, אבל בשביל להבין אתה צריך להכיר את התחום שאליו התורה מתייחסת. אם אתה מכיר את התחום הזה היטב, אתה מבין שהתורה יש בה חידוש גדול, יש בה הבנה עמוקה. אם אתה לא מכיר, אתה קורא את המילים, אתה מבין את המילים בלי להבין את המשמעות שלהם. אז לכן אני אתן הקדמה קצרה. יש שתי גישות מרכזיות בפילוסופיה של המשפט. אחת קוראים לה גישת המשפט הטבעי, ואחת קוראים לה הפוזיטיביזם. הפוזיטיביזם המשפטי. גישת המשפט הטבעי היא מבית מדרשו של אריסטו. אומר אריסטו, יש צדק אחד בעולם. הצדק הזה הוא טבעי, הוא חלק מהבריאה. אני לא יודע אם אריסטו לא היה, לא האמין במונותאיזם, אבל אחר כך מדברים על זה שזה צדק אלוקי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא צדק בתוך הבריאה, הוא טבוע בבריאה, והוא צדק אחד לכל העולם, ובני האדם יכולים, מנסים, להבין מהו הצדק הזה בתבונתם. החוק הוא בעצם ניסיון להפוך את הצדק הזה, שאותם פילוסופים מאמינים שהוא קיים, לנוסחאות, לכללים, להוראות ברורות, שמממשות את אותם עקרונות צדק. אבל אם קרה מצב, ויכול לקרות מצב, שהחוק שנקבע איננו מממש את הצדק, אז החוק לכאורה אמור להידחות, אמור לתקן אותו, בגלל שהוא בעצם לא עושה את העבודה שלו. כי מה שבאמת נכון, מה שבאמת מחייב, זה הצדק הטבעי. והצדק הטבעי, המשפט הטבעי, הוא באמת, למרות שהוא לא כתוב בשום מקום, הוא באמת מה שנכון, הוא באמת מה שחשוב. כתבת החוק, התברר שהחוק לא עובד, החוק לא נכון, דבר שהוא לא מתאים, התגלתה לך סיטואציה כזאת, תתקן את החוק. גישה השנייה, שהיא גישת הפוזיטיביזם, שאחד ההוגים החשובים שלה הוא בנתם, אומר, הגישה הזאת אומרת, חוק הוא כאשר בעל סמכות נותן הוראה. זהו. לא צדק, לא מוסר, לא, אין משהו לפני, לא דתי ולא פילוסופי ולא טבעי, אין כלום. מה שיש זה ההוראות של המחוקק, שיש בעל סמכות שנותן הוראה, וזה קוראים חוק. זהו. אתה לא יכול ואתה לא צריך ואתה לא רשאי להניח שיש איזשהו סמכות שהיא מחוץ לטקסט ומחוץ לכתוב. אני אתן דוגמה שהייתה במדינת ישראל. שאגב נכונה, אותה שאלה נכונה גם בהלכה. אדם, לא עלינו, רצח את הוריו, לא זוכר בדיוק מה היה, את הפרטים, כדי להירש, לקבל את הרכוש שלהם, להירש אותם. הוא הרג אותם, בלי להגיד כמובן, בלי לסבק, שזה יראה כמו מוות טבעי, וקיבה לקבל את הירושה. התברר שהוא רצח אותם, ובאמת מה הדין כשאדם, ההורים שלו הולכים לעולמם, לא משנה באיזה דרך, מי יורש אותם, הוא בעצמו. זאת אומרת, החוק, אגב, אני אומר, חוק התורה וחוק המדינה בעניין הזה, הם באותו זמן היו אותו חוק בדיוק, זה מה שהחוק עובר. אז חוץ מזה שהוא יישב בכלא על רצח 30 שנה, בסדר. אבל אמר בית המשפט, תשמע, יש לנו איזה עיקרון מוסרי שלא יחוטא נזכר. אגב, העיקרון הזה כתוב בתורה, כתוב בגמרא. שלא יחוטא נזכר. איך יכול להיות שאנחנו, יבוא בית המשפט, אנחנו מערכת הצדק, מערכת המשפט, והיא תגיד, אנחנו ניתן לרשע הזה, שהוא חוטא, שמטרתו, המטרה של כל הפשע שלו הייתה לקבל את הכסף, ואנחנו נגיד, כן, אנחנו לא נסתכן, נתעלם מזה, וניתן לו את הכסף, כי זה מה שהחוק אומר. בעניין, החוק לא, זה חוק לא הגיוני, זה פשוט לא יכול להיות. והדבר הזה היה בבית המשפט, שמדינת ישראל, בית המשפט, למרות שהחוק לא אומר שיש חריגים, החוק אומר, אדם שהוריו הלכו לעולמם, מקבל את רכושם. לא צריך את הניסוח של החוק, אבל הוא אומר, זה תוכנו. אין יוצא דופן. אמר בית המשפט, זה לא יכול להיות. ושלל ממנו את הירושה. ככה, אני מתו זיכרוני. ואחר כך החוק תוקן. היום החוק קובע שמי שאכן כך עשה, לא יקבל את הירושה. אז זה דוגמה לבעצם ויכוח שיכול להיות, או פסיקת בית המשפט של מדינת ישראל, הייתה על פי גישת הצדק הטבעי. הנחה היא, יש לנו איזה עיקרון. איפה הוא כתוב? כתוב בחוק, לא יכולת נזכר? לא כתוב. כל אחד מבין את זה, נכון? כל אדם ברדת, כל אדם מוסרי, שיש לו שכל, שיש לו הבנה, לא רוצה שיקרה דבר כזה, נכון? זה, מעשה, זה דבר נורא והיום. אז נכון, החוק לא כתב את זה, אנחנו נתקן את החוק. כאילו, נפסוק לפי מה שלא כתוב בחוק. לעומת זאת, הפוזיטיביסטים היו אומרים להגיד, שמה, לא יודעים למה קבעו את החוק. כל זמן שזה החוק, זה החוק. אתה רוצה לתקן אותו, תלך לכנסת, תתקן את החוק. פוזיטיביזם. פוזיטיב זה חיובי. מה שיש. מה שיש, זה מה שיש. לא, אין, חוץ מהחוק שלפניך, אין שום דבר. אני בסוגריים אומר, זה קשור מאוד, קשור קצת לשאלת האקטיביזם השיפוטי. כלומר, האם השופט אומר, אני, יש מאמר מאוד חשוב על שקוראים לו עליית הערכים וירידת הפורמליזם. פורמליזם אומר, יש חוק. אם החוק קובע משהו, מה שהוא קובע, זה מה שהוא קובע. מה שהוא לא אמר, הוא לא אמר. זהו. בית המשפט לא יכול להפעיל, להגיד, כן, זאת הכוונה, אלה הערכים, אלה זה. מה שכתוב, תעשה מה שכתוב. זה גישה שהיא מתאימה לפוזיטיביזם. לעומת זאת, הגישה של האקטיביזם השיפוטי, חלק מהאקטיביזם השיפוטי זה גם לומר, יש ערכים מחוץ לחוק הכתוב. בית המשפט העליון עשה את זה במדינת ישראל בעשרים שנים האחרונות בגדול, הכניס את מגילת העצמאות כאיזשהו, זה כבר טקסט. אבל אחר כך הוא אמר, יש ערכים, אמר, מי שזוכר, האדם הנאור וכולי, שהם מחייבים אותנו ועל פיהם אנחנו נפסוק, ובכן בית המשפט בפסיקות מסוימות שלו מתעלם לפעמים לחלוטין ממה שכתוב בחוק ועושה הפוך ממש. אוקיי, אחרי ששמענו את כל זה, אנחנו נשאל מה קורה בתורה עכשיו, או איך בתורה היחס הנכון הקיים בין משפט לבין מוסר. אני גם אומר כבר עכשיו שיש בזה מחלוקות כמו כל דבר. יש דבר אחד או שלושה עקרונות, שלושה נקודות ציון בסיסיות שהן הופכות את כל המפה. זאת אומרת, כל הדיון אצלנו הוא דיון הפוך, כן? היפוך קופרניקי. מה שאצלהם, השאלה היא האם יש, אני חושב שרוב בני אדם מסכים שיש דבר כזה מוסר, ויש כזה דבר כזה חוק, והנחה היא שהמוסר הוא המהות, והחוק הוא איזשהו ביטוי, פרויקציה, איזשהו הטלה של המהות אל משהו במציאות, משהו פורמלי. ברור שהתורה, או התפיסה שלנו היא תפיסה הפוכה, כי אנחנו אומרים, התורה היא המהות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הורה לנו ללכת בדרכיה. אני לא יכול להגיד, התורה היא רק איזשהו ניסיון כושל לממש, חס חלילה, כן, לממש ערכים, זה לא הצליח, אנחנו נתקן את זה. שטויות ובלים, אנחנו הפוך, התורה היא המהות, ובדרך כלל כשבן אדם לומד תורה, ויש לו איזשהו הבנה שלו מה נראה לו נכון, נראה לו שזה וזה נכון. נגיד, אדם קורא, והוא חושב ש... אני יודע מה, נתן איזו דוגמה. כן, נגיד, אדם חושב שאין שום פסול בזה שאישה אחת תהיה נשואה לשני גברים, אם גבר יכול לחוס את שתי נשים, זה הפוך אפשר. סברה, מה הבעיה? הוא לומד, כתוב בתורה, שדבר הזה, זה לא רק שזה לא, זה איסור שאין כמותו, חמור שאין כמותו. או אדם חושב שאין שום בעיה שיהודי וגויה יתחתנו. מה הבעיה? כאילו, בסדר, יש שאלה מה יקרה, אבל מה הבעיה בזה? אתה אומר לו, תלמד תורה, תראה, לא רק שזה אסור, אלא זה לא חל בך, הם פשוט לא נשואים, זה פשוט אפס, לא עשית שום דבר. עכשיו, מה אתה אמור לעשות? אתה אמור לתקן את מה שנראה לך נכון על פי התורה. זאת אומרת, התורה היא המצפן, היא המפה. אם יש לך, אתה אמור לאט לאט, וזה עבודת חיים של כולנו, להפנים את הערכים של התורה לתוכך, בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה ניתנה תורה. למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? כי ההנחה שלו שבני אדם לבד לא מסוגלים להגיע אל האלוקות, אל עבודת השם, בכוחם. והדרך היחידה לעשות את זה, זה שהקדוש ברוך הוא יבנה את הגשר אלינו, והגשר הוא התורה. אז תפתח את התורה, תסתכל מה כתוב, תלמד, תפנים, ואז אתה תדע מה מוסר. אז יכול, מה שנקרא, בזאת הסתיים הדיון, נכון? אם התורה היא המוסר, היא המצפן, היא המהות, אז על מה יש בכלל לדבר על פערים בין תורה לבין מוסר? ובכל אופן, מיד נראה שיש. עכשיו בוא נראה קודם כל באמת את מה שאמרתי עכשיו, שהתורה היא נקודת המוצא, והיא גם המוסר. נראה את זה בשלושת המקורות הראשונים, מה שקראתי העקרונות. יש שלושה עקרונות ברורים. אחד, שהתורה היא בלתי ניתנת לשינוי. זאת אומרת, אם התורה הייתה פתוחה לשינוי, מה אפשר להגיד? טוב, אולי פעם זה המוסרי, אם זה כבר לא מוסרי, ככה או אחרי. לא, התורה היא בלתי ניתנת לשינוי. כמו שכתב הרמב״ם ביסוד התשיעי מתוך י' ג' יסודות האמונה, יקרא האמונה, והוא שזו תורת משה לא תיבטל ולא תבוא תורה מאת השם זולתה, לא יתווסף בה ולא יגרע ממנה, לא בכתוב ולא בפירוש, אמר לו לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. התורה היא לא ניתנת לשינוי, לכן קודם כל זה יוצר את ה... אם אתה, כמו שאתה, אם אתה ניתנת לשינוי, אפשר להתחיל לדבר, אבל בעיה שהיא הקבוע, כן, בתוך המשתנה, היא הקבוע, כן, היא ה-A, היא לא ה-X. דבר שני, שהתורה היא גם טוב, אפשר להגיד דברים אחרים, ויש כאלה שאמרו, לא, כן, דתי, גילות פנים בתורה שלא כהלכה, אבל התורה שבכתב לא צריך להיות, לא צריך, חוץ מלהקשיב פרשת שבוע, לא צריך יותר מזה בשביל להגיע לפסוק הזה. התורה, בספר דברים פרק למד, כתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחר אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם לוקחה, ללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו, חוקותיו, משפטיו, וחיית ורבית, ובחר השם לוקחה בארץ אשר אתה ושם עלי רשתה. אז אם אתה תשמור את החוקים ואת המצוות ואת המשפטים, זה החיים וזה הטוב. כלומר, יש זהות בין התורה לבין המוסר, לבין הטוב. אז, וכמו שמעתי, והזהות הזאת היא בלתי משתנית, היא קבועה. זה חבר את עיקרון אחד עם עיקרון שתיים. ודבר שלישי, שהוא... אנחנו גם קוראים אותו תמיד, אבל נקרא, קודם נקרא אותו ונביא את המשמעות שלו. בפרק ד' פרשת ראה לימדתי אתכם היום חוקים משפטים, זה לא פרשת דברים. ראה לימדתי אתכם היום חוקים משפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. הקדוש ברוך הוא נתנו את החוקים המשפטים שלו. ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשלו אלוהים קרובים אליו כשם אלוקן בכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול אשלו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אני נותן לפניכם היום. כלומר, כשהעולם, העמים, האומות העולם יראו את התורה שלנו, הם ישבחו אותנו שאנחנו זכינו לקבל מהקדוש ברוך הוא תורה שיש בה חוקים ומשפטים צדיקים. צדיקים זה אומר צודקים. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל, כמו שאמרתי, התורה היא נצחית, והשני, השתיים, שהיא טוב, ושלוש, שכל העולם יכול להבין את זה. זאת אומרת שזה, גם התבונה האנושית יכולה לעמוד על הטוב שיש בתורה. היה אפשר להגיד שהתורה היא הטוב, רק בני אדם לא מסוגלים להבין בזה כלום. אתה, יש לך ראש, אתה יכול להזדקות עליו, לא צריך אותו. כל מה שצריך, זה רק לעשות מה שכתוב. וממילא אי אפשר להבין מה זה טוב ומה זה רע. אתה בן אדם, תעשה מה שאומרים לך. לא, אתה בן אדם ואתה יכול להבין את זה. ולא רק שאתה יכול להבין את זה, כל גוי בעולם יכול להבין שהתורה היא הטוב. אז כמו שאמרתי, כל זה ביחד, נשווה את זה לדיון שלנו קודם, אומר דבר לכאורה מאוד מאוד פשוט, שלכאורה יכולנו לעצור פה את הדיון. ומה הוא אומר? התורה היא נצחי, התורה היא הטוב, הטוב הזה ניתן להבנה על ידי בני אדם, כי בני אדם מבינים שזה הטוב, סתם הדיון, תעשה מה שכתוב בתורה, אין שום דבר טוב מחוץ לתורה. אם יש טוב הוא נמצא בתוך התורה. שלום על ישראל. עכשיו, בוודאי שאמרתי קודם נכורה, בוודאי שמה שאמרתי הוא בוודאי נכון ברובו, כי כמו שאמרתי, אם בן אדם יש לו הבנה מה זה טוב, והתורה אומרת הפוך ממנו, הוא אמור ליישר את ההבנה שלו אל התורה. כי התורה היא מה שהקדוש ברוך הוא חושב שהוא טוב, ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא די מבטיח לנו שגם הגויים יכירו בזה. כלומר, גם אם, אם היום תגיד לגוי, תדע לך, יהודי וגויה לא יכולים להתחתן, יכול להגיד לך גבעד, נורא והיום, איך אתם יכולים להגיד דבר כזה? יכול להיות שאנחנו מניחים שבסוף גויים גם יבינו את זה, ויגידו, תשמע, חוקי ומשפטים צדיקים. זה מצוייך, ממש נפלא. הדין הזה אני יכול, אני מזדה איתו לגמרי. כן. מדרש, תמיד מוריד את זה למשהו ספציפי. קוראתי כמה כתוב, חוקים ומשפטים צדיקים. צדיקים, צודקים. יש גם את החוכמה, נכון? בתוך התורה יש גם גאונות. זה נכון, אגב לא הדגשתי את זה. זה לא הדבר שכרגע אנחנו עוסקים בו. בתורה יש גם גאונות, נכון? אנחנו מדברים על הצדיק. כל הגויים, הוא נגיד חוקים ומשפטים צדיקים. אני תסכים איתי שקידוש החודש זה באמת דוגמה, זה דבר מאוד מאוד חכם, מאוד, מאוד אינטליגנטי. יש עוד דברים אינטליגנטיים בתורה. מה אתה חושב שהמדרש אומר, אם גוי יבוא ויגיד דיני נפלאה, אז מה, זה, הוא לא, זה נגד התורה? לא. המדרש לוקח משהו, זה דבר בולט שבו בא ידי ביטוי חוכמתנו ובינתנו. אבל אנחנו מדברים קודם כל על חוקים משפטים, צדיקים, התורה כולה חוקים משפטים צדיקים. כן? אוקיי. אז למה בכל אופן יש דיון? קודם כל לא, נתחיל מאיפה יש דיון ואז נראה את גבולותיו. המקום הראשון שבו יש דיון זה שאלת מוסר אנושי ככלי פרשני, מה שקראתי כתם הדקרה. כשאני קורא מוסר אנושי אני אסביר את המונח הזה כי יש לו משמעות מקובלת. אני פשוט בשביל שלא להגיד משפט ארוך כל פעם, אני אגיד להשתמש בצמד המילים מוסר אנושי. מוסר, יש קודם כל, המילה החשובה היא, מוסר זה אומר מה נראה לך צדק, מה נראה לך נכון. אנושי זה אומר שזה נראה לך שזה מתוך תורה. איך אתה יודע, אתה אומר, זה נראה לי מוסרי, מי אמר לך? ככה נראה לי. חשבתי על זה הרבה, אני, התבונה האנושית, אדם בתבונתו מגיע למסקנה שמה שהמעשה הזה הוא מוסרי, הוא צודק, והמעשה הזה הוא לא. בדרך כלל מוסר אנושי נחשב מנוגד למוסר דתי. עכשיו, בהבדלים ביניהם יכול להיות הבדל במקור המוסר, האם המקור אלוקי או המקור אנושי. ויש הבדל גם במאפיינים של המוסר. מוסר אנושי בדרך כלל עוסק בדברים שבין אדם לחברו. מוסר דתי עוסק גם בין דברים שבין אדם למקום. אז, אבל כשאני אומר פה, בסדרה הזאת, מוסר אנושי, אני מתכוון מוסר שהוא כולל גם עוסק בעניינים דתיים, אבל המקור שלו הוא אנושי. כלומר, אנחנו הגענו אליו, בן אדם, בני אדם, או יהודים, או רבנים, מגיעים אליו, לא בגלל שכתוב להם פסוק בתורה. אם כתוב פסוק בתורה, זה כבר מוסר אלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה. מעכשיו, זהו, אנחנו יודעים שזה ככה, זה מכוון אותנו. אבל כאשר יש משהו שלא כתוב בתורה, ובני אדם מגיעים אליהם, או חכמי ישראל, מגיעים אליו בתבונתם, והם אומרים, זה הנכון, זה הצודק, לזה אני קורא מוסר אנושי, גם זה עוסק בעניינים שבין אדם למקום, גם בין אדם לחברו. אז מעכשיו הוא מונח בסדר, מוסר אנושי עובר, כן.
איפה נכנס אתיקה למשל?
אתיקה זה מוסר. זה מוסר בלועזית, הכל. אנחנו עוסקים באתיקה, אפשר להגיד את זה גם בלועזית. אתיקה, איך אומר זה? כן, הומוצנטרליסט.
בין אדם למקום, מוסר זה כאילו...
עוד פעם?
מוסר זה להיות, כאילו, זה מידות, בין אדם למקום...
אני עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים על, כן, למה שייך לאנושי, אתה שואל? לא, אני אומר מוסר, זה נראה לך מה צודק. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה שיכולים הכי טוב זה להביא במקור. כתוב שמעשה באדם שרחב על סוס בשבת והוציא אותו להורג על זה. לא מפני שזו הדין, מפני שהשעה הייתה צריכה. זה אנושי. קודם כל, איסור לרכוב סוס בשבת הוא דרבנן, זה אנושי כולו, אוקיי? אנחנו רואים, כל העולם שלנו מוקצה זה דרבנן, זה אנושי. החלטה אנושית שבני אדם, המוסמכים, גדולי ישראל, להחליט שהדבר הזה לא יעשה בשבת. ואחרי זה גם להחליט במקרה של הסוס על עונש מאוד מאוד חמור. כולו דרבנן, לכן אני קורא לזה אנושי. המילה מוסר, אני אומר עוד פעם, בדרך כלל מתכוונים מוסר, מתכוונים בין אדם לחברו. אני מתכוון צדק, מה נראה הנכון, בסדר? אין לי מילה אחרת יותר טובה משהו מוסר. אבל פה, כשאנחנו רואים פה מוסר אנושי, במילה מוסר זה כל מה שבני אדם חושבים שהוא נכון, בני אדם מוסמכים, רבנים, ואנושי זה אומר שזה לא דאורייתא, לא כתוב בתורה. מה מקומו לתורה? אנחנו נתת, בגלל שהיית זה נגיע לדרבננים, לא היום, נגיע לדרבננים, אבל קודם כל אנחנו עוסקים בדאורייתא עצמו, שהיא התבונה האנושית, אולי אפשר לקרוא לזה תבונה אנושית ככלי פרשני, אבל אני עוד קצת חפירות במושגים. לא רציתי לכתוב תבונה אנושית, כי ברור שכל מה שעושים, היה אפשר בקלות לומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל? לא כדי להבין מה נכון, אלא כדי להבין את התורה, והרבה פעמים בלימוד דיון מרגישים את זה, אתה לא עוסק בשאלה האם הדין הזה הוא חוקים ומשפטים צדיקים. לך זה הדין, אתה לא יכול לשאול שאלות על זה, תתאים את עצמך לזה. מה אתה עושה בבית מדרש? אתה רק שואל מה היחסים הפנימיים, האם הדבר הזה, המהלך הלוגי של הגמרא הוא קוהרנטי, הוא הגיוני, האם השאלה, מה השאלה, איך, עונה, איך התשובה עונה לשאלה, איך אפשר להבין את השאלה, אפשר להבין בשתי דרכים, אז התשובה איך נבין אותה, כל מיני דברים, הם לא עוסקים בשאלה אם זה נכון, אם זה ראוי, אלא מתוך הנחה שזה ככה, מה המערכת היחסים הפנימית? מי שקצת, מי שלמד פעם את הספר איש ההלכה של הרב סולובייצ'יק, הוא מאוד מדגיש ומאוד מסביר את זה, הוא אומר, הלמדנות הבריסקאית היא עוסקת בשאלה, משנת מתוך אלה הנחות היסוד, בוא נראה איך מסתדות אחת עם השנייה. זה לא עוסק בכלל בשאלה האם זה מוסרי, האם זה ראוי, האם זה טוב. בסדר? אבל אנחנו עכשיו עוסקים כן בשאלה, האם זה מוסרי, האם זה ראוי, האם זה טוב, על פי התמונה האנושית. עכשיו בוא נראה את הדוגמאות, פשוט ידגים דוגמאות, יסבירו את היותר טוב מכל ההסברים שלי. קודם כל, יש דבר אחד בסיסי, שכולם מבינים אותו, שהפרשנות של התורה נעשית על ידי בני אדם. בסדר? מי שצריך מקור לזה, אז כתוב, זה מקור מאוד יפה, בבבא בתרא, מקור 4, בבבא בתרא נ"ט, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, על טומאה וטהרה בכלל, בשאלה שאין לכאורה, אין בה, לא, לא מדברים שם על שום שאלה מוסרית, אבל בכל אופן, באותו הם השאיר רבי אליעזר כל תשובות שבעולם לא קיבלו ממנו, חזר ואמר להם, הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו, יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, אמר רבי ישול רגלה ואמר, לא בשמיים מי, יש טועים לומר, לא בשמיים מי, לכן כל אחד יכול להגיד מה שהוא חושב, התשובה לא, לא בשמיים, אלא הגורם המוסמך, הסנהדרין, היום, גדולי ישראל, יכולים, הם המוסמכים לפרש את החוק, הם פרשני החוק המוסמכים. לא, כן, כמו שלהבדיל, מי שצריך את הדוגמה הזאת, זה שאת החוק הישראלי צריך לפרש, כל אחד מבין. האם יתפוס אותי שוטר, יגיד לי, למה אתה עושה לי? מה זאת אומרת? הנה החוק אומר, ואני מבין שזה מה שככה לפרש אותו. סליחה, מי אתה ומה אתה? יש בית המשפט, הוא מחליט, הוא יחליט אם הפרשנות שלך מתקבלת או לא, בסדר? אמרנו, נתראות, אנחנו לא דנים בזה. אז גם אנחנו כולנו יושבים בבית מדרש, כולנו עוסקים בתורה, אבל בסוף הפרשנות המחייבת היא פרשנות של המוסמכים. אבל הפרשנות היא אנושית, ברור שהפרשנות תמיד היא אנושית. אבל כמו שאמרתי עד עכשיו, כמו שאמרתי קודם, הפרשנות יכולה להיות פרשנות שהיא, בוא נבין אם יש היגיון פנימי בתוך המערכת. נלמד, גזירה שווה, היקש, בלי להגיד שום דבר על ה... שאלה אם החוק הזה הוא חוק מוסרי, או מה ההיגיון המוסרי שעומד מאחוריו. הפעם ראשונה שזה עולה בצורה מאוד חדה, זה במחלוקת תנאים, מאוד מפורסמת, במקום מספר 5, בבא ומציא, היום אנחנו לומדים בבא ומציא, כמו שתראו, כמה דוגמאות. בבא ומציא קופתת וב, תנו רבנן אלמנה, בין שהיא אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין הם משקילים אותה. כך פוסק דברי רבי יהודה. רבי יהודה פוסק כפשט לשון התורה. כתוב שבתורה שאסור למשקין אלמנה. אז אומר רבי יהודה, כתוב לא למשכן אלמנה, אז לא משכנים אלמנה, זהו, למה, לא יודע, אבל זה מה שכתוב, זה מה שכתוב, זה מה שאנחנו עושים. רבי שמעון אומר, אם היא עשירה, ממשכנים אותה, אם היא ענייה, אין ממשכנים אותה, שאתה מחייב להחזיר לה, ואתה מסיעה שם רבי שכנותיה. כלומר, אומר רבי שמעון, קודם כל את הדין, הוא אומר, הדין הוא שאתה לוקח משכון מאדם עני, אתה צריך להחזיר לו את המשכון, כדי שיוכל להשתמש לו בזמן שהוא צריך. אף אחד לא מעלה את דעתו הם בכלל למשכן דברים כאלה, אבל נגיד שאתה לוקח לו את הסמיכה והקרית, אז אתה לוקח את זה בבוקר, ובערב אתה בא לתת לו את הסמיכה והקרית, כדי שהוא יוכל לישון בלילה, באמת, אני מסכן, איך הוא יוכל לישון? אז כן, אתם מבינים שאתה יכול, אם מישהו חייב לך איזה 500 שקל, יש לך עבודה כבר לכל השבוע, בכל השבוע, בבוקר אתה בא לקחת את מה שהוא לא צריך ביום, ובלילה, מה שהוא לא צריך בלילה, ויש לך תעסוקה לכל היום. זה בדרך כלל, מה שנקרא, מסתבר שהמשמעות היא שאתה לא לוקח את המשכון וזהו. אבל אומר רבי שמעון, כיוון צריך להחזיר כל הזמן, אז אם זה לעניים, אז אם היא אלמנה ענייה, זה מה שנקרא פסנישט, או נראה גורם חשד, שרואים גבר מגיע לאישה כל פעם, בבוקר, זה יוציא עליה שם רע, ולכן התורה רוצה להגן על האישה הזאת שלא... לא יוציאו עליה שם רע, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לא לקח מן המשכון בכלל, אבל היא אלמנה עשירה, שאתה פשוט לוקח והולך. אז זה בסדר. מפה למדו פירשו בגמרא, למה דרבי יהודה לא דריש תעמד אקרא, ורבי שמעון דריש תעמד אקרא. זה כתוב כשאלה, אבל באמת זו מסקנת הגמרא. רבי שמעון דורש תרם הדקרה בכל מקום, והדבר הזה חוזר בגמרא הרבה מאוד פעמים. כבר אומרים, זה מני רבי שמעון ידע יש תרם הדקרה. מה עושה בעצם רבי שמעון? רבי שמעון אומר, יש לי דין, כתוב לי לא למשכן אלמנה. עכשיו אני שואל, למה? מה המוסר, העיקרון המוסרי שעומד מאחוריו? אני עושה בעצם משהו מקביל לגישת המוסר הטבעי, אבל מקביל ולא זה, נחדד את ההבדלים ביניהם. יש מוסר אלוקי מאחוריו, מהו? ויש מוסר אלוקי ואני יכול להבין אותו. והמוסר האלוקי הוא שאני, המטרה של החוק הזה, של הדין הזה, היא לא להוציא שם רע על האלמנה הענייה הזו, על האלמנה. וזה נכון רק באלמנה הענייה, ולכן אני מפרש את החוק האלוקי על פי טעמו, כמו שאני מבין את טעמו בתבונתי. אז אני אומר, יש פה מהלך, אני רואה חוק, החוק הוא נתון, אני לא יכול להגיד, אני מבין אחרת, אני מבטל את החוק, חס וחלילה. זה החוק, החוק הוא קבוע ולא ישתנה, והחוק הוא טוב. אבל ואני יכול להבין את הטוב הזה. אני מבין, אני חושב בתבונתי, מהו הטוב שעומד מאחורי החוק הזה? אוקיי, ועל פי ההבנה שלי, של העקרון המוסרי שמאחורי החוק, אני מפרש את החוק ואני מגביל אותו. החוק אומר, לא למשכן אלמנה, ואני אומר, לא כל אלמנה, רק אלמנה ענייה. כי אני מפרש את החוק על פי טעמו, כמו שאני מבין את טעמו. אז אני משתמש בתבונה האנושית או במוסר האנושי בשביל לפרש את החוק. זה מה שעושה רבי שמעון. אומר רבי יהודה, מה פתאום? מה פתאום? התורה אומרת לך לא למשכן אלמנה, זה, היא לא הגבילה, היא לא אומרת איזה אלמנה כן ואיזה אלמנה לא. כל אלמנה. זהו, גמרנו. אתה כן מבין, אתה לא מבין. אתה לא יכול לצמצם את החוק המפורש ולהגיד אחרת ממנו, רק בגלל שנראה לך שהדבר הזה, זה מוסרי, זה לא מבין, מה פתאום? לכאורה, אם היינו עוצרים כאן, היינו אומרים, אוקיי, המחלוקת היא מאוד קיצונית. רבי שמעון, הוא בעצם חושב שיש דבר כזה, הוא דומה למוסר הטבעי. הוא אומר, מאחורי החוק, היינו קוראים לזה המוסר האלוקי, לא המוסר הטבעי. מאחורי החוק יש מוסר אלוקי שבן אדם יכול להבין אותו, ואני אפרש את החוק על פי אותו מוסר אלוקי שאני יכול להבין אותו. הייתי גדול כאן מוסר אנושי, כי זה מוסר שאני גרעתי לו, מבין אותו בתבונתי. זה שונה מהמוסר הטבעי, כי החוק הוא תמיד, הוא הקבוע. החוק לעולם לא ישתנה, החוק לא יתבטל מפני המוסר, חלילה. החוק, אבל מתוך החוק אני אבין מהו המוסר, ואני אפרש את החוק לפי הבנתי מהו המוסר. זה רבי שמעון. רבי יהודה לכאורה הוא פוזיטיביסט דתי. אומר רבי יהודה, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, מכיוון שהוא אמר שזאת ההלכה, מה שכתוב זה הנכון, זה המוסרי, כמו שכתוב, חוקים משפטים צדיקים, נגמר. אתה רוצה, טוב מאוד, תשב בית המדרש ותנסה להבין למה זה חוקים משפטים צדיקים. אבל אתה לא תשנה את החוק ולא תגביל את מה שכתוב בגלל מה שנראה לך נכון. אז יכול רבי יהודה אומר, התבונה האנושית אינה שום, או התבונה האנושית, ההבנה האנושית, מהו מוסרי, לעולם לא ישפיע על פרשנות החוק. אם נלך בצורה קיצונית, מיד נראה שזה לא כל כך קיצוני. אוקיי. אז זה לכאורה המחלוקת הראשונה. האם התבונה האנושית, או היכולת האנושית להגיד מה מוסרי ומה לא יכולה להשפיע על פרשנות החוק? רבי שמעון אומר, אפשר לפרש את החוק לפי הבנתנו מה מוסרי? ולפי רבי יהודה אי אפשר. הערה בהמשך הגמרא. הגמרא אומרת, רבי יהודה מודה, רבי יהודה אומר לגבי לא ירבה לא נשים, שזה רק בגלל... בתורה כתוב, כדי שהם לא יסירו את לבבו, אז אומר רבי יהודה, כיוון שהנימוק שם כתוב בתוך תורה, אז זה אני לא צריך להמציא, זה כתוב. ממילא, אם יש הרבה נשים ולא מסירות לבבו, אז זה אפשר להרבות נשים. רבי יהודה אומר, יכול להיות מצב שהתורה, אם התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לי מהו ההיגיון, מהו הטעם המוסרי מאחורי החוק, הוא אומר לי את זה כדי שאני אשתמש בזה בשביל לפרש את החוק. אבל לא, אבל לא בשום מקום אחר. לכן יוצא בעצם, לא משנה, זה, איפה שכתוב רבי שמעון דווקא לא הולך לפי התם הדקרה, ואיפה שלא כתוב רבי שמעון הולך כן לפי התם הדקרה. אבל פה נעזור רגע את החריגים, נדבר רגע על הכללים. באופן, קודם כל נפסקה הלכה כדעת רבי יהודה. אני חורה, כמו שמעתי קודם, שיכולנו לעצור את הדיון, כי אנחנו עוסקים בחוק דתי, ואין מה לדבר על מוסר אנושי. עכשיו הדבר שלא, כי אפשר לשאול אם מוסר אנושי יפרש את החוק הדתי. אבל נפסקה הלכה כרבי יהודה שלא. אני יכולה שוב פה יכולנו לעצור, נגיד רבותיי, תודה רבה, הבנו, אנחנו באז פוזיטיביזם דתי, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, מה שכתוב כתוב, תבונתנו נועדה בשביל ליישר, לראות אם אנחנו צריכים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל לא בשביל להוסיף שום ולא לגרוע שום דבר, ונעצור כאן. אבל, וכך נפסק ההלכה, כמו שאמרתי במקור 6, בשולחן ערוך, אלמנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין משכינים אותה שלא בשעת הלוואה, ואפילו שליח בדין. יופי. עכשיו, אבל משום מה, דווקא בסוגיה הזאת, סוגיה שבה עוסקים בטעם הדקרה, אני אומר לך, זה מחלוקת בעיניי די חריגה בהלכה, אומרת, נראה עוד דוגמה שהיא קצת דומה, אבל אחרונים, שערוך, דיון, הבנו, רבי יול אלמנה, כמותו, אבל מה עם נשים בודדות שאינן אלמנות? ויש כל מיני. כותב אסמה, במקור מספר 7, בנקת אלמנה, שאין לה עוזר וסומך, לא מאישה, בעלה, ולא מאביה, שכבר יצאה מרשותו, והוא הדין גרושה, ולהפוק בתולה שברשות אביה, נראה לי. מה עושר אסמה? אומר, חשבתם שהסתיים הדיון, פסקנו אחר כרבי יהודה, הולכים הביתה, מעכשיו רק מה שכתוב זה מה שמעניין, אנחנו לא מפעילים את התבונה שלנו, ממש לא. אומר אסמה, אלמנה כתוב, אבל רגע, התבונה האנושית יכולה לשאול האם להרחיב מעבר למה שכתוב. מה שכתוב, כן, אבל האם אלמנה זה דוגמה, או אלמנה, זה רק אלמנה. אומר אסמה, אני נצטוויתי להפעיל את התבונה שלי, התבונה שלי אומרת, למה אלמנה? אלמנה היא אישה שאין לה עוזר וסומך. אישה בודדה, שאין מי שיגן עליה. לא בעלה, ולא אבא שלה. ולכן, גם גרושה היא באותו מצב. אז הדין הזה צריך להרחיב, להגיד, אלמנה זה דוגמה, ולא כל הדין. גם גרושה. כי בעצם מה שהדין אומר, זה את העיקרון המוסרי, שאנחנו מגינים על אישה בודדה. אבל בתולה, ואני מניח שכוונתו בתולה שחיה, בבית אביה, כן? אני לא מדבר רווקה בת 50, שכבר הורים שלה נפטרו, בת 60, לא יודע. בחורה צעירה, כן? שההורים שלה עוד יכולים להגן עליה, עליה הדין הזה לא נאמר. ככה אומר אסמה. אז בעצם הוא מחזיר בעצם את רבי שמעון. הוא אומר, לא, אנחנו, את רבי שמעון שמצמצם את דין תורה, מצמצם את לשון הכתוב, יותר מפשעת הכתוב, זה לא קיבלנו. אבל רבי יהודה, אנחנו מסכים כרבי יהודה, אבל רבי יהודה מסכים שאפשר להרחיב. ואני עושה את זה על פי התבונה האנושית. אני אגיד מה טעם הכתוב, ואני אפרש לפי זה את החוק. וממשיכים אחריו האחרונים, ואומר התז, צריך לומר, כולם שם על השולחן ערוך, במקור 8, צריך לומר, דהו הדין כל פנויה, גרושה או בתולה, אלא שדיבר כתוב בהווה, שדרך המה להיות בעלת מסע ומתן, ואין זה מדרכן של בתולות, בחורות, צעירות, עוד אין העסקים, משום אף אחד, אם היא לא לקחה עוד הלוואה, שאפשר למשקיע אותה, האלמנה זה דוגמה לכל אישה בודדה. וסמה כתב בסעיף קטן כ"ב, בתולה היא ניסור שהיא בבית אביה, כיוון שיש לה אב, והיא מרשותו, תמני על פי קדוש יאמר כן, אלא דין יסוד לדברים האלו. ועוד לפי דעתו, גם תנא קמא דרבי שמעון דרש תמא דקרא, ולית על כוח אחד לתנא קמא אין חילוק בין פנויה לאלמנה, כך נראה לי. אומר התז שני דברים כמעט הפוכים. אומר, קודם כל, בעניין המהותי, אני לא מבין איך הסמה יכול לומר שהוא מפרש את ההלכה לפי איזשהו טעם מוסרי. הרי פסקנו נגד רבי שמעון, כרבי יהודה, כתנא קמא, שלא דורש תמא דקרא. אז פתאום אתה מתחיל לדרוש את תמא דקרא עוד פעם? במחלוקת הזאת, פה הכרענו נגד רבי שמעון, אז אתה הסמה מתחיל לדרוש את תמא דקרא? ולהגיד לי, אנחנו לא נצמצם ונרחיב, זה לא מתקבל על זה, גמרנו, זה לא מתחיל. אבל מה עושה בפועל התז? אומר, אני מרחיב, לא בגלל שזה, שאני יודע את טעם הכתוב, אני מרחיב, כי נראה לי שזה דוגמה, ולא, אלמנה זה דוגמה, ולא תיאור מלא של הדין. הוא לא מסביר מה ההיגיון שזה, זאת אומרת, אני לא מתייחס לשלם אם זה הגיוני או לא הגיוני. זה מה ש... זה דוגמה, או אפשר להגיד את זה בלשון חזל, בניין אב. זה דוגמה שממנה תלמד עיקרון. כל אישה בודדה, לא ממשכנים אותה. אז הוא כן עושה את ההרחבה, אבל בלי להתייחס לטעם הכתוב, הוא מתווכח האם דנים בטעם הכתוב. השח הולך בדרכו העקרונית של אסמה, וכותב, כתב אסמה, עבוד דין גרושה, וצריך עיון. דעה מכריחים על מנה לשלם, רק מכריחים אותה לשלם, רק שאינו משכנים אותה. ועל כוח החתם שלא לצייר על מנה, שליבה שבו ודואג, והייתה מלא שח בגרושה. אומר השח, אני מסכים שאני יכול בתבונתי להגיד מה טעם הדין, ועל פי טעם הדין החליטי להרחיב אותו, לצמצם אותו. אלא שנראה לי שטעם הדין הוא שאלמנה ליבה שבור ודואג, וגרושה לא. אלמנה עברה חוויה טראומטית, ולכן יש לה הגנה מיוחדת. ולכן אני לא ארחיב מעבר למה שכתוב בתורה. תראו, לא להרחיב זה כבר משהו יותר מרוסן. כן, לא להרחיב בגלל ההסברה זה... מאוד שונה מאשר להרחיב בלעד הסברה, אבל הוא לכאורה מדבר עם אסמה בשפה שלו. הוא אומר אסמה, אני מסכים איתך, אנחנו שנינו צריכים עכשיו לשבת ולהבין מה הטעם הכתוב, ולפי זה נחליט להרחיב אותו או לא. אתה אומר שטעם הכתוב בלעד שהיא בודדה, אני אומר בלעד שהיא מסכנה, עברה חוויה קשה, ולכן אתה אומר להרחיב, אני אומר לא להרחיב, אבל שנינו מדברים באותה שפה, שנינו מדברים בטעם הכתוב. התומים, רגע שנייה אחת, בוא נגמור את כל הרביעה. התומים אומר, אני הולך בגישת התז, מתנין איזה שאומר, מה פתאום לך להפעיל פה תבונה אנושית? מה פתאום? הוא כותב ככה, ואני אומר, אם יוסיפו נתנו, לא, יוסיפו, נתנו להוסיף על מה שכתוב בתורה אין קץ. הוא אומר, לפי הסמה, וגם לפי התז, התז אומר, אני מרחיב, אבל בלי להסביר למה. ככה זה דוגמה. אז אפשר להוסיף בלי סוף. ואף אני אומר, באישה שלח בעלה למדינת הים, והיא גלמודה, אין הם אשכנה. דקול שכן, שאתה מסיעה שמה בשכנותה, והיא בולת בעל. אומר, רגע, אמרת לי אלמנה, אמרת לי גרושה, אמרת לי רווקה. מה עם אישה שבעלה נמצא בחול, נטש אותה והשאיר אותה לבד, פרודה, לא יודע איך קוראים לזה היום, היא נשואה, זה יותר גרוע, כי גם היא מסכנה, היא גם לבד, היא גם נשואה. כלומר, אם חס וחלילה יחשדו בה, זה חשד מאוד חמור. אז לפי זה גם נוסיף גם אותה לרשימה, ואם נמשיך ככה לא נגמור, נוכל תמיד להוסיף איזה עוד אישה מסכנה שיש לה איזשהו מכנה משותף. דקול שכן, אלא חס וחלילה לשנות קוצו של יוד ממה שנאמר בתורה, כי העיקר הוא, כי אלמנה דמעתה לחייה בוכה על שברה. כלומר, הוא אומר, אני אסביר לך את הטעם, כמו השח, היא עברה חוויה טראומטית, לכן צריך להגן עליה. ועל כל פנים, אין לזוז ממשמעות הפסוק, וחס וחלילה להוסיף דבר שלא קיבלו חז"ל, ודרשו ביוד ג' מידות המקובלות להם, ברוך השם נוססה בקרבם, ואין שח סיף קטן א' שאומר אותו דבר. מה אומר התומי? אומר קודם כל, מה פתאום? כתוב לך אלמנה. זהו, אלמנה, פוזיטיביזם. מה אתה מוסיף לי פה דוגמאות? תרתי לי בניין אב, בניין אב זה חז"ל צריכים לעשות, לא אתה. אנחנו כבר לא דורשים את הפסוקים. אם חז"ל אמרו אלמנה, אלמנה ותו לא. ואני מסביר לך את ההיגיון של זה, עברה חוויה טראומטית, אומר כמו שהשח אומר. אז יש פה משהו פוזיטיב, כמו, הולך בגישה הפוזיטיביסטית, שאומרת, אני לא מפעיל שום שיקול דעת, שום תבונה אנושית, מעבר למה שכתוב בפסוק, ולכן הוא נשמע כמו התז, למרות שבסוף הוא כן אומר נימוק סברה אנושית, כן, דימתה הלחייה, שהוא כן מדבר גם בשפה של הסמה. למעשה, כמו שאתם רואים פה, יש פה בעצם שלוש שיטות, נעשה את הסדר, הסמה אומר גרושה ואלמנה, לפי הסדר, התומים והשח אומרים רק אלמנה, מה שכתוב גם יש לנו הסבר לזה, הסמה מוסיף גם גרושה, והתז מוסיף גם רווקה, אבל הוא מוסיף את זה לא בגלל שאני חושב שאני מבין את הטעם המוסרי, אלא כי כל מי ש... אלמנה זה דוגמה לכל מי שהיא בודדה. כן.
אני מדבר על איזה... באמת רוצה להגיד את התומים, שאני לא מבין את התז, שאם הוא אומר שלא צריך לדרוש טעם
הדקרה,
אז באמת איך הוא
מוסיף? אז זו דוגמה יפה, כמו שאומר, חז"ל כל היום עוסקים בפרשנות. אבל אתה יכול לעשות את הפרשנות כאילו, אני אומר כאילו, כי אני חושב שהחז"ל הם לא היו עיוורים, הם הבינו מה הם עושים. אבל לעשות אותה בוודאי בשפה, בנימוקים, שהם נימוקים מה שנקרא, נגיד בשפה בלועזית טקסטואליים, או לפי כללי י"ג מידות שהתורה נדרשת, בלי להגיד שום מילה על טעם הכתוב. אתה אומר, זה בנה אב, כל מקום, מה בשור, מה שור שהוא מטלטלין וגופו ממון וזה וזה וזה. אני אתן הגדרות, אני אומר, מה המאפיינים שלו, כל מה שעומד באותם מאפיינים נכלל כאן. שור זה לא רק שור, כל רכוש מטלטל, בסדר? בלי להגיד למה זה. נגיד, ככה זה, נתן דוגמה מאוד מובהקת, נגיד יש שלושה דברים שלא נשבעים עליהם ואין עליהם דיני שמירה, קרקעות, עבדים ושטרות. למה? כי קרקעות אינם מטלטלין, עבדים הוגשו לקרקעות ושטרות אין גופה ממון. זה אמירה שלא אומרת, היא רק אומרת, זה דומה לזה, זה שונה מזה. למה זה? לא יודע למה זה. למה באמת זה ככה? אולי לא הייתה סיבה להרחיב את זה? למה לא להכניס גם את זה בפנים? אנחנו לא עוסקים בכלל בשאלות האלה. אנחנו עוסקים בהשוואות. אז אתה אז אומר, אני רואה דין, הדין הזה הוא דוגמה, הדוגמה, מה מאפיין את האישה הזאת, שהיא בודדה, כל מי שבודדה, כל מי שלא נשואה, זה הגדר, היא לא נשואה, כל מי שלא נשואה.
והסמה לא עושה את זה?
הסמה אומר, אני לא הולך על פורמליזם. אני כאילו, היא לא נשואה.
אלמנה דומה לאישה בדולה, רווקה.
נכון, הסמה אומר, אני אומר, אישה שאין לה עוזר וסומך, זה לא סתם שהיא לא נשואה, נשואה זה לא סיבה. יש פה איזה היגיון מאחוריו, אני רוצה, יש פה סיבה להגן על האישה הזאת, זה לא סתם במקרה היא נפלה, הקדוש ברוך הוא כתב לי את זה. הוא כתב לי, ואני חושב שאני יכול להבין למה. ולפי זה אני אחליט כמה אני מרחיב. עכשיו אני אומר לכם עוד פעם, זו סוגיה מאוד מאוד חריגה. אי אפשר להגיד, שלא תחשבו שזה סימן את הדיזיין, את הדיטה, את הדיזיין. זה לא שבכל סימן בשולחן ערוך יש עשרה כאלה. יש אחד כזה, תו זיכרוני. יש דברים דומים לזה. וזה עכשיו נראה את הדוגמה האחרונה. בגזרה הזאת, כן.
אני אומר, נתומים, הוא כותב מפורש, אין לזוז משמעות הפסוק.
נכון. בכל אופן הוא הביא טעם. אז אני אמרתי, יש פה אמירה כפולה. יכול להיות שנשמע מדבריו ככה, כאן שהאמירה שלו מאוד תקיפה. מחס וחלילה הזאת. הוא חושב, אומר, מה שכתוב, זהו. הוא חושב, אני מניח שהוא יגיד לך, תשמע, כתוב חוקים משפטיים צדיקים, אתה רוצה שאני אסביר לך למה זה משפט צודק? אני אסביר. אבל גם אם לא הייתי מבין, הייתי אומר, אני כרגע לא מבין, יום אחד אני אבין. אני ודאי, אין לי שום סמכות להרחיב. זה ברור, זה קיר.
אני יכול להביא
את הטעמים שרוצים כל עוד הם יסתדרו עם פשט הפסוק, בלי להזדיר שלנו. כאילו, הטעמים זה עבודת השם שלך, שאתה רוצה להזדהות עם התורה, אבל הם לא משנים את המהות של החוק. הם לא ישפיעו על המהות החוק. זה בני, לא, זה לא באותה, זו באותה שאלה כללית, מקומו של הבנה האנושית מה מוסרי בפרשנות התורה. אבל הם כולם מסכימים שמה שנאמר, אני לא אצמצם את מה שכתוב. כתוב על מנה, אני לא יכול להגיד על מנה עשירה אפשר. זה יצא אף פעם מהדיון. הדיון הוא רק על הרחבה, לא על צמצום, על הרחבה. עכשיו, אני אביא לכם עוד דוגמה אחת. יכולתי לעשות איזה שיעור שלם. אולי תהיתי, אולי כן צריך לעשות, לא יודע. אבל אני אעשה את זה, נעביר את הדוגמה הקצרה הזאת בכמה מילים, ואז זה, קיצור, ידגים שזה לא מקרה חד פעמי. אמרתי, המחלוקת הזאת היא קיצונית מאוד, כי ממש להגיד שאנחנו מוסיפים משהו שלא כתוב מפורש, זה באמת נדיר. כולנו יודעים שיש דין מודה במקצת, נכון? מודה במקצת הטענה. שאדם טובים ממנו 100 והוא מודה ב-50, הוא צריך לשלם כמובן 50, והוא צריך להישבע על היתרה, על החמישים שהוא כפר בהם. כתוב בגמרא, במקום מספר 11. דאמר רבא, מפני מה אמרה תורה, מודה מקצת הטענה היא שווה. חזקה, אין אדם מעז פנה בפני בעל חובו. והי בכו לבית דניכפרי. ועד אלו כפרי, משום דנו מעז, פנה בפני בעל חובו. ובכו לבית דלא דלי, ועד אלו דלי, השתמות ודיקה משתמת מיני. סבר עדה ולזוזו ופרן עליה. ורחמנה אמר, רמי שבועה ילווה, כי איך היא דלא דלי בכולי. בעברית. שואל רבא, למה מודה מקצת הטענה היא שווה? אגב, שאלה די, תעשו פעם מפני מה אמרת תורה בפרויקט השו"ת, יצאו לכם איזה 15 מופעים, רובם עוסקים באגדה. כלומר, מפני מה אמרת תורה, יולדת מביאה קורבן חטאת, לפני שנשבעת, שהיא לא זה, כל מיני כאלה, אבל בדרך כלל זה אגדה, זה לא הלכה. פה הוא מתייחס להלכה, והוא אומר, אז באמת למה צריך להישבע? זאת אומרת, יש לנו חזקה. אדם שחייב כסף לא יעיז לומר לבעל החוב שלו, אתה שקרן. לא חייב לך כלום. ולכן, אי בחו לבית דליכפרי. הוא עכשיו רוצה לכפור בכל, כי אומרת, נראה, אין לו כסף. אבל, וזה שהוא לא כפר, משום דנו מעיז פנה בפני בעל חובו, הוא לא מעיז. אז ולכן, לכפור הכל הוא לא מסוגל, מבחינה נפשית. בחו לבית דלא דלי, הוא היה מעדיף להודות בכל. עד לא עוד אלי, למה הוא לא מודה אז בחוב? השתמות, הוא דקה משתמת מיני, סבר עד אבל איזו פרנה, אין לי, אם אני יודע, אני לא, לא, אני כשאי כסף יודע. ורחמן אמר, רמי שבוע עלי כרכת דלא עוד אלי בחולי. אוקיי? והמילה החשובה פה זה השתמות דקה משתמת מיני. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? יש פה בן אדם, הוא לא רמי מקצועי. אגב, יש חזקה, אין אדם פורה פנה, אין אדם מיז פנה בפני בעל חובו, אבל חזקה זה לא מה שאין אנשים שהם, זה לא 100%, יש אנשים שמי זה. אז הנורמלים, רוב האנשים לא מעיזים להתחצף ככה. ולכן, עכשיו הוא יש לו בעיה, האיש הזה, הנתבע, שהוא אדם נורמלי, הוא אדם לא שקרן, הוא לא רמאי, הוא לא עבריין, הוא רוצה לשלם ואין לו כסף, אז מה הוא עושה? הוא משתמט. כלומר, הוא עושה חצי כזה, עושה, אז הוא אומר, אני אגיד חלק שאני חייב, ואני, כי זה מה שיש לי היום, וחלק, בעצם גם זה אין לי, אבל זה אני נפרוס לי, נסתדר. חלק אני לא יודע בכלל, ואז שיהיה בעזרת השם, יהיה לי כסף, אני אחזיר. בעזרת השם, יהיה בסדר. ואז מה אומרים? נטיל עליו שבועה כדי שהוא יודע. אני אגיד את זה עכשיו רגע, זה נקרא רגע רש"י, שמפרש לכאורה כפשוטו, מפני מה אמרה תורה, ולא חשבו כמשיב אבדה לפוטרו שלא כפר בכולו. אומר רש"י, הבן אדם הזה הוא בן אדם טוב, טובים לו כסף, והוא מסכים, הוא מודה ממש, הוא מודה בחצי. אתה צריך להגיד לו, וואלה, כל הכבוד לך, לא רק שאתה, אם היית כופר, היה לך אגב כופר הכל פטור. אם הוא כופר הכל הוא פטור. אז בן אדם הזה צדיק, מודה, בלי שום שיש ראיה נגדו, שום הוכחה לתובע, הוא מודה שהוא חייב לשלם. היית צריך להגיד לו, איזה יופי, איזה צדיקים באים לפה, לחבק אותו, נשק אותו, ולשלם 50, תלך. מה אתה מחייב אותו שבועה? כאילו, זה, כאילו, אומר רבי, מסביר רש"י, אני אומר כפשוטו, שהדיון פה הוא באמת בטעם הדקרה. זאת אומרת, שמה, יש פה בעצם הלכה לא הוגנת. אם בן אדם הוא כופר הכל, אתה אומר לו, שוחרר. אם אדם מודה בחצי, במקום לתת לו צלש, הוא מודה, בלי הוכחות, הוא יכול להגיד, אני כופר וללכת. אז במקום לתת לו צלש, הוא יגיד לו, אני מאמין לך. למה אתה לא מאמין לו? אני לא מאמין לו, כי אלה שמודים בחצי, אם מישהו כופר הכל, יש שתי סיכוי, או שהוא שקרן, מקצועי, או שהוא דובר אמת. אם הוא דובר אמת, ודאי שצריך לעזוב אותו. אם הוא שקרן מקצועי, זה אני אומר, אז הוא גם משקר בשבועה. חבל להשביע אותו, מה זה, מה יצא מזה? עבריינים, מי שמוכן להיות כזה חוצפן, גם משקר בשבועה. עזוב, חבל, אין מה להתעסק איתו. תשחרר אותו, לא בגלל שאתה יודע, לא בגלל שאתה יודע שהוא פטור, בגלל שאין לך מה לעשות איתו. אבל אלה שהם חצי, איתם יש מה לעשות. לכן אני אומר לו, תשווה, נלחץ אותו אל הקיר, אולי נראה מה יצא. כשנשחט את הלימון, אולי יצא מיץ, אולי לא יצא מיץ. אולי הוא יודע, אולי הוא יפחד מהשבועה ויודע, יודע באמת, ואולי הוא יישבע, ובאמת יאמת את דבריו. הרש"י מפרש כפשוטו. אומר תוספות, אומרים תוספות שם, הסוגיה מופיעה בשלושה מקומות, תשימו לב, הגמרא היא משבועות, זה מופיע גם בכמה מקומות, רש"י הוא בא ומציע, שגם שם זה קשור, כתוב, ותוספות בכלל בכתובות, דברי רבו מופיעים בשלושת המקומות האלה, ובאמת בעוד מקום, אומרים תוספות, פני מה אמרת תורה מודה מקצת הטענה היא שווה. אפילו לרבנן דרבי שמעון, זה רבי שמעון שלנו, דלא דרש טעם הדקרא, כלומר לפי רבי יהודה לא דורשים טעם הדקרא. אז מה זה? מפני מה אמרה תורה? לא יודע מפני מה אמרה תורה, התורה אמרה וזהו, אני צריך זה נקודת המוצא, תמשיך משם הלאה. אז איך רבי יהודה בכלל חי עם השאלה הזאת? קבאי רבא, רבא שואל את השאלה הזאת גם לשיטת רבי יהודה, הוא לא לשיטת רבי שמעון. שפיר, מה הוא שואל? מפני מה אמרה תורה, דאמי לא מאמן בלא שבועה, במיגו דיבאי כפר הכל. עונה לאף מאחד, דלא מרינן מיגו. ומשנה דן זה מיגו, דן אדם מעיז פניו לכפור. רואים תוספות, תשמע, אנחנו בשיטת רבי יהודה. לפי רבי יהודה אין למה, אין מפני מה מהתורה, אין דיוק, תעשה את זה, תדון בזה, אבל זה לא קשור לשאלת ההלכה, זה לא קשור להלכה. זה אדם עושה בחלק מעבודת השם שלו. אז מה שואל רבא? רבא אומר, תשמע, משהו מאוד פשוט. אם הוא כופר הכל, כופר הכל הוא פטור. מודה במקצת חייב שבועה. זה שתי עובדות שהם נתון, הם הנתונים. הקדוש ברוך הוא אמר את זה וזהו. אז זה אני לא יכול, לשנות את זה ולא רוצה לשנות את זה. אבל אני שואל את עצמי רגע, כמו שאני אומר, מערכת היחסים ביניהם. למה האדם הזה אין לו מיגו? למה אני לא אומר, אדם רגיל אנחנו אומרים, אם הוא טוען טענה חלשה, והוא היה יכול לטעון טענה חזקה, אז הוא נאמן בטענה החלשה, במיגו, מתוך שיכול לשתון את הטענה החזקה. אני לא עכשיו פרש מה זה מיגו ולמה זה מיגו עובד, אבל מיגו עובד. פה לכאורה, הנתבע הזה יש לו מיגו. עודה במקצת, היה יכול בקלות לא לכפור הכל. אם היה כופר הכל, היה פטור. ובפה אנחנו רואים שהוא לא פטור, חייב שבועה. אז מפה אולי נלמד שאין מיגו בתורה. זה מה שאני נלמד מפה, שאין מיגו. כי שני הדברים האלה הם נתונים. מודה מקצת חי השבועה, כופר הכל פטור, מה המסקנה? אין מיגו. את הנקודות המוצא אפשר לשנות, רק את המסקנות אפשר לשנות. המסקנות היא שאין מיגו. אומר תוספות לא, המסקנה היא שמיגו לא פטור משבועה. זה מה שאומר. אסך, לא, אומר תוספות, סך, תהיתי. אומר תוספות, המסקנה היא שפשוט מאוד, אין לו מיגו, כי הוא לא ימייז לכפור הכל. הוא לא ימייז לכפור הכל. הרמב״ם אומר, המסקנה מפה שמיגו לא פטור משבועה. ככה אומר הרמב״ם, מסיק הרמב״ם, כן, מיגו אינו פוטר משבוע. עכשיו, אני לא אריך בזה עכשיו, אבל בעצם מחלוקת בין, יש מחלוקת שיטתית, אני לא זוכר, זה עשר נפקמינות, בין רמב״ם לתוספות, בהבנת שבועת מודה במקצת. תוספות מפרשים בעוד מקומות. שבועת מודה במקצת, הם מנתחים את זה בצורה פורמלית. מה כתוב פה? כתוב פה דין. מה הדין אומר? אם אתה נתבעת לשלם כסף, ואתה חייב לשלם את מקצתו, לא משנה איך, ככה, אחרת, זה בכלל לא מעניין. אז אתה חייב שבועה לשאר. זה בכלל לא קשור לפסיכולוגיה שלך, פסיכולוגיה אתה משתמט. זה לא חשוב בכלל. מה זה פסיכולוגיה? זה הדין. הדין הוא לא מי שמודה במקצת, אלא מי שחייב מקצת. גם יש עדים על המקצת, גם יש, שזה דין מוסכם, לא משנה, אבל גם יש עדים על המקצת. אתה כופר הכל, באים עדים, 100 טובים לך, 50 יש עדים. אתה צריך שבועה לשאר. למה? כי התחייבת, ובא יש לך לשלם חלק, אתה תשבועה לשאר. נקודה. ככה זה, לא יודע למה, ככה. הרמב״ם באופן די שיטתי מבין כפשוטו את רבא. ואומר, שבועת מודם במקצת היא נועדה לאלה שמנסים למרוח, למשתמטים. ולכן אני רוצה לראות, הבן הזה הוא משתמט או לא משתמט? בואו נסתכל עליו. עכשיו, אם הוא באמת נראה לי אדם מסודר והגון, ומה שהוא חייב הוא משלם, ומה שהוא לא חייב הוא לא משלם, זה בסדר. אבל אם האדם הזה נראה לי משתמט, אני אתן עליו שבוע. דוגמה, אני אתן דוגמה אחת שמסתדרת עם שיטת הרמב"ם, למרות שהיא מוסכמת. יש דין שקוראים לו הילך. הילך זה אומר, אתה תובע מישהו 100 שקל, אני תבוא אומר, אני חייב 50, הנה, קח אותם. שילמתי. פטור משבוע. לפי הסברה של הרמב"ם, למה פטור? זה לא משתמט. המשתמטים אומרים לך, 50 אני חייב ואין לי כסף. עוד חודשיים יהיה לי. ככה הם נראים. אז צריך אותם ללחוץ. מי שאומר, סליחה, אתה תובע מי, אגב, זה קורה המון בבית הדין. בא עם, בא תובע, אומר, אני תחייב לי 53,000 שקל. 53,000 שקלים. אומר, אני בסליחה, אני עשיתי חשבון בבית, 24,823, מוציא פנקס צ'קי, אומר לך, תגיד לי לאן להעביר את הכסף. הוא לא משתמט. הוא רציני. מה שהוא חייב, הוא רוצה לשלם. הוא לא מורח, הוא לא מחכה. הוא אומר, אגב, לא שילמתי את זה עד היום, חיכיתי לאישור מהרואה חשבון שלי לגבי זה. עכשיו שזה הגיע, תקבל את הכסף מיד. אני לא רוצה להשאיר את הכסף שהוא לא שלי. נכון? זה לא משתמט. אז ברציונל של הרמב״ם, זה מתאים לסברת הרמב״ם, שמבין את רבא כפשוטו. שבועת מודם מקצת יש לה היגיון. ההיגיון הוא לתפוס את המתחמקים. אם אתה, בלמה זה נראה לך מתחמק, אנחנו נפרש לפי זה את ההלכה, כך אומר הרמב״ם, נפרש לפי זה את שבועת מודם מקצת, נחיל אותה למשתמטים. נראה, הבנם הזה נראה לי משתמט, או נראה לי רציני. משתמט, נכנין עליו שבועה, לא משתמט, לא, נפתור אותו. תוספות הם יותר רבי שמעון, יותר רבי יהודה. אומרים, סליחה, לא יודע מה זה סברות, לא יודע מה הגיוני, לא הגיוני. יש דין. הדין אומר, מי שטובים אותו, והוא הודה ומתייב לשלם את מקצת החוב, צריך לשווה לשאר. כן משתמט, לא משתמט, רציני, לא רציני. עכשיו, רק שאלות, לא אטעה אתכם. שתי הדוגמאות שהבאתי, עדים במקצת או הילך, מוסכמים, שני מדינה דגמרה. אפשר את שני לפרש בשתי דרכים, אני לא אכנס עכשיו לכל הדוגמאות, כי כמו שאמרתי, זה שיעור שעליהם שאפשר לעשות, זה פשוט היה לוקח הרבה זמן להראות כל הדוגמאות, אבל תנסו לסמוך עליי שרבי יהודה, שבאמת הרמב״ם הולך עם הפשט, אומר בכל סוגיה, בכל פרטי דין מודה במקצת, אני רואה אם הבנן הזה נראה לי משתמט, ותוספות אומרים, לא מעניין אותי, מעניין אותי, היה חיוב במקצת, או לא היה חיוב במקצת, זהו, יותר מזה לא מעניין, לכן המחלוקת, אנחנו עוצרים פה, אז אמרנו, אנחנו, ברור שהתורה היא התורה היא הקבועה, והיא הטוב, והיא חוקים משפטים צדיקים שבני אדם יכולים להבין גם את הצדק שיש בזה, ולכן ודאי שאנחנו לא משנים את התורה חס וחלילה. אבל בשאלת פרשנות התורה, על פי מה שנראה לבני אדם נכון, לפי מה שבני אדם נראה להם המוסר שמאחורי התורה, ראינו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ראינו מחלוקת באחרונים בצורה מפורשת, האם אנחנו משתמשים בסברה האנושית, בתבונה האנושית בשביל להרחיב את הדין מעבר למה שכתוב, ו אם אתם מאמינים לי, אז יש גם מחלוקת רמב״ם ותוספות בשאלה, ודאי שאומרים פה את זה בתוספות במפורש, האם אנחנו מגדירים את הדין, יש לנו דין, אנחנו שואלים על מה ההגדרות שלו, מה הגבולות שלו, כשאותו מודם במקצת, מה זה? זה מודם במקצת או זה מודם במקצת? האם אנחנו מפעילים שם רק שיקולים פורמליים, שיטת תוספות מתאימה לשיטת רבי יהודה, אנחנו לא מנסים, לא מוסמכים להפעיל את שיקול דעתנו, ואת מה שנראה לנו מוסרי, מול שיטת רבי שמעון, אומר, אמון שיטת הרמב״ם, שאנחנו כן חושבים שאנחנו יכולים להבין מה הטעם שמאחורי הדנים. עדים המקצת חייב, מוסכם. זה מה שנקרא רבי חייא, כמה הייתה? חייב להישבה. זה בתחילת במציאה פרק ראשון, לא זוכר כמה הייתה או בתרא הייתה, רבי חייא. והילך, ברור שפטור. אבל גם את שניהם אפשר לפרש, כתוב סותרים, שאתה משלם, אתה כבר לא חייב. אם אתה, אבל יש שאלה, למשל, יש כל מיני הילכים, שהם לא, יש מקרים שבהם תהיה מחלוקת. וברבי חייא קמאי, כמו שבעדים במקצת אין ספק, אבל מה קורה כשיש דברים שהם, יש מקרים יותר מורכבים, שבאדם מודה בלי להיות מודע לכך שהוא הודה. הוא אמר משהו, המשמעות היא שהוא צריך שלם, אבל הוא סובייקטיבית, הוא לא הבין את זה. הוא אומר, אני כופר הכל, בגלל זה וזה 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 וזה. ובפועל הוא חייב לשלם, אז מי שיש בזה שהמחלוקת. לפי שיטת תוספות, בסוף אתה חייב לשלם, תשווה על השאר. לפי שיטת הרמב״ם זה מתאים. הבן אדם כופר הכל. זה שהוא לא יודע את ההלכה, ולא יודע שהוא מבחינתו סובייקטיבית, הוא פטור לחלוטין, הוא לא משתמט. הוא לא יודע שהדין מחייב אותו. עד כאן.